קראנו לבני גד, נכון? שמות, פרק י"ג, פסוק כ"ד. מדברים על התחלנו את החלק השני של הספר, שעוסק בהנחלת הארץ לבני ישראל. התחלנו, הכתוב התחיל לתאר את נחלות שבטי עבר הירדן המזרחי, אז את ראובן בדרום ראינו. נראה כעת את גד ומנשה ביחד עד לסוף הפרק. פרק י"ג פסוק כ"ד. ויתן משה למטה גד לבני גד, ויהי להם הגבול יעזר בכל ערי הגלעד, וחצי ארץ עד ערוער אשר ומחשבון עד רמת המצפה ובתונים, וממחניים עד גבול לדביר ועמק ותרם וסוכות וצפון, יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן חצריהם. ויתן משה לחצי, ויהי לחצי מטה בן מנשה, ויהי גבולם ממחניים כל הבשן, כל ממלכות וכל חבות יאיר אשר בבשן, וחצי הגלעד והשטרות ודרעי עליהם לבני מחיר, מעבר לירדן יריחו מזרחה, ושבט הלוי לא נתן משה כמה מילים על נחלת בני גד. הם לקחו את חצי ארץ בני עמון, דהיינו מה שכבש עוג או סיחון מארץ בני עמון. ערוער אשר על פני רבה, זה ממזרח לרבת בני עמון שהייתה בירתם, עד היום זו בירת ירדן, עמן, רבת עמון קוראים לה בעברית. פסוק כ"ו, ובתונים, זה הבית היא שורשית, דיינו כנראה היו שם עצי בוטנה, זה פיסטוק או משהו כזה. מחניים מוכרת לנו מאיפה? מיעקב, נכון, אחר כך גם נראה שבהקשר של דוד שהוא בורח במרד אבשלום, ועוד לפני כן כמדומני ש שם המליך אבנר את ישבושת בנו של שאול אחרי מות שאול. אז זה מחניים. ומה רציתי עוד להגיד? וגם לדביר, זה גם כן כנראה למד שורשית. זה מעניין שזה בא, יש בספר שמואל כמה פעמים לא דבר, לא דבר בתור שם מקום. אז כנראה שגם כאן התאונה לדביר, עד גבולה של לדביר, הלמד היא לא למד השימוש, כמו שהבית של ובתונים היא שורשית. זה ערי הגלעד, דהיינו זה בהר, הגלעד זה השטח ההררי. בעמק, דהיינו בעמק הירדן המזרחי, אלו הם הערים. סוכות גם מוכרת לנו מיעקב אבינו, נכון, ומקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם. אז זה פחות או יותר שטח שהוא דרומית לכנרת קצת, דרומית מזרחית לכנרת. אז זה לא ממלכות נו עוג לממלכות סיחון, הירדן הוא גבול, הירדן והחוף המזרחי שלו, עד קצה ים כנרת, עבר הירדן מזרחה, בסדר. עכשיו,
איפה הגבול בין ראובן לגד?
איפה הגבול בין ראובן לגד?
כי קודם אמרנו על ראובן,
נדמה לי.
כל מלכות סיחון
מלכת מלכת מלכת. איפה ראינו בראובן? איזה פסוק? כל ערי המישור וכל ממלכות סיחון מלך האמורי, אשר מלך בחשבון. ופה מה כתוב? יתר ממלכות סיחון מלך חשבון. כן, אז יכול להיות שכל זה רובו ככולו או משהו כזה, כאילו שבני גד לקחו מעוג וגם שטח מסוים יתרה מיעוט של מלכות סיחון. איפה עבר הגבול? אם אני לא טועה זה חשבון אולי, בוא נראה. לא יודע, לא יכול עכשיו כאילו להצביע על זה, אבל צריך לעשות את החשבון כאילו, וצריך לקרוא בדקדוק את שני הקטעים האלה ולראות. העיר הכי דרומית של ראובן זה ערוער, נכון? בפסוק תזיין, שהיא על גבול, על שפת נחל ארנון. אחר כך זה מגיע עד חשבון וכל עריה. וחשבון נזכרת גם בבני גד, ומחשבון עד רמת הנצפה. לכן אמרתי מקודם שנראה לי שזה חשבון. נראה לי שחשבון הייתה עיר כאילו פחות או יותר עיר גבול ביניהם, אבל אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. מנשם פחות או יותר בתחום שנקרא היום רמת הגולן, כן, ממחניים. אם המושבה מחניים של היום היא נכונה, זה פחות או יותר מה? קיבוץ מחניים
מול חצור.
טוב, השאלה אם זה אותו מקום, אני לא יודע. הנה אתה רואה, יראה גם אצל מנשה כתוב כל ממלכות עוג מלך הבשן. הכוונה היא כל ממלכות עוג שהייתה בשטחם, כאילו הוא לא, הוא כבש את כל ממלכות עוג שהייתה בשטח מנשה, אבל הנה גם גד לקח ממלכות עוג. גם וגם. בין גד לראובן היבוק
לגד
עם השפקה. הבנתי. טוב, לא יודע. כל פעמים אני לא יודע. זה לא כתוב פה, כאילו, במפורש. לכן צריך לראות, כאילו, איפה כל הערים. בעצם אין כאן גבולות, אלא יש כאן יותר ערים. צריך לראות איפה כל הערים ממוקמות, ואז לנסות לחשוב מה יכול להיות הגבול. בסדר. 60 עיר כל חבל ארגוב, ממלכת עוג ובשן, זה נזכר ו... בתורה כבר, כן. וחצי הגלעד זה חצי הצפוני של הגלעד. בעצם אתה צודק, לא כתוב אצל גד שזה לא נזכר עוג אלא רק סיחון. לכאורה אתה צודק, ואילו אצל מנשה כתוב עוג. בסדר, בעזרת השם בהמשך שנראה את הנחלות בעבר הירדן המערבי, אז נראה שמנשה שהיה באמת שבט שנחל חצי חצי, אבל זה היה פחות או יותר אחד מול השני. כלומר, בעצם הוא כן קיבל נחלה אחת, שכאשר חוצים את הירדן, אז אפשר לראות אותה כנחלה אחת. מה? כן, נכון, קיבל הרבה שטח, ובעצם זה כן הופך להיות נחלה אחת, רק משני עברי הירדן. בסדר, שבט הלוי לא נתן נחלה, זה בעבר הירדן המזרחי. בסדר, נעבור עכשיו לעבר הירדן המערבי עד רווח הפרשה. והמה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען אשר ניחלו אותה אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות בגורל נחלתם כאשר ציווה אדוני ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה
ולהביא ולמטה
את הארץ. טוב, אז ואלה בפסוק א' הוא ממשיך את הנחלות של עבר הירדן המזרחי. כן, נחלו זה בניין קהל, ניחלו אותם זה בניין פיעל, כאילו זה פועל יוצא לאחר. כתוב ביהושע בתורה, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים, אז אלעזר מדין וקידשתו הוא נזכר פה לפני יהושע. וחז"ל אומרים שיהושע היה מפיל גורל, והאורים ותומים, הפוך, אלעזר היה אומר באורים ותומים איפה ינחל השבט, ואז יהושע היה מוציא את הפתק והיה יוצא אותו פתק. כלומר הגורל בעצם אישש את, את מה שאמר אלעזר במשפט האורים. בגורל נחלתם, הכוונה היא נחלתם שנפלה להם בגורל. ומסבירים איך הגענו לתשעה וחצי מטות, כי שניים וחצי מטות כבר קיבלו, כי היו בני יוסף שני מטות, אז בעצם יש לנו לכאורה 13 שבטים, אבל בעצם רק 12, כי הלוויים לא קיבלו. אז 12 פחות 2.5 זה יוצא 9.5, וכך מחלקים את הארץ, אם כי נראה שזה לא בבת אחת, אלא גם חלוקת עבר הירדן המערבי על ידי יהושע הייתה קודם כל לבני יהודה ויוסף, ואז יש לנו מתשעה וחצי מטות אנחנו מגיעים לשבעה, נכון? תשעה וחצי מטות זה אומר שיהודה ויוסף שזה מטה וחצי, אפרים וחצי המנשה, ורק אחר כך שבעת המטות האחרים. עכשיו עוד לפני שהתחילו בכלל עם נחלת יהודה, אז לפני שנופלים דברים בגורל, בא כלב, תודה, בא כלב ומבקש את חלקו בעצם מכוח ההבטחה שהבטיח לו משה. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפונה, כן הביא אתה ידעת את הדבר אל משה איש האלוהים על אודותי ועל אודותיך בקדש ברנך בן 40 שנה אנוכי משלוח חושב את אדוני אותי מקדש ברנעי על רגל את הארץ ואשב אותו דבר כאשר ואחי אשר עלו עמי מציאו את לב העם ואנוכי מילאתי אחרי וישבע משה ביום ההוא למור אם לא הארץ אשר דרך רק לך לך תהיה ולבניך עד עולם כי מילאת אחרי ועתה הנה חי אדוני אותי אשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר אדוני את הדבר הזה משה אשר הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנוכי היום בן 85 עוד אין לי היום חזק אשר ביום שלו אחותי משה ככוחי ככוחי עד וככוחי עדה למלחמה ולצאת ולבוא ועתה כן עלי את הארזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם וערים אולי אדוני אותי ואורשתים כאשר דיברת ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה על כן הייתה חברון לחלב חלב בני יפונה הכן עברייה עד היום עבריה אשר לאחרי אדוני ושם חברון לפנים קריאת ארבע האדם הגדול בענקים וארץ שקטה ממלחמה. טוב, אז למרות שחברון זה עניין רק לקלב, אבל כדי לחזק את הטיעון הוא מביא איתו את כל בני יהודה או עוד מבני יהודה או את חשובי בני יהודה, וקלב מזכיר לו שהיינו ביחד בשליחות של המרגלים שיצאה מקדש ברנע, ואשב אותו דבר, סוף פסוק זין, ואשב אותו את משה דבר כאשר עם לבבי, דיינו אמרתי את האמת הפנימית שלי ולא נגררתי אחרי הרוב. כן, נכון, זו אותה לשון, כן. והחי אשר עלו עמי המסיעו, דיינו המיסו, בצורה קצת מוזרה, אבל כן, אחינו המסו את לבבנו, גם זה כתוב שם. ואנוכי מילאתי, דיינו הייתי נאמן ואחרי לה השם אלוהי. ואז משה נשבע, אם כי זה השם נשבע, אבל משה אמר להם את דבר השם, הם לא שמעו את זה ישירות מהשם. אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, כלומר באמת לא כתוב שם מפורש שזה חברון, אבל כתוב ויבוא עד חברון. חז"ל דרשו שויבוא עד חברון זה כלב שהוא הלך להשתתח על קברי אבות. לפי הפשט ויבוא זה באו כולם כאיש אחד, או הכוונה שהדרך הגיעה לחברון. אבל היות וחברון נזכרה יותר מהמקומות האחרים בתורת מקום שהמרגלים, ואולי אפילו דווקא כלב ויבוא עד חברון, לכן הוא בעצם מבקש אותה כעת, כלומר כך תובן הבטחת השם. והוא אומר באמת ההבטחה התקיימה, אני נכנסתי לארץ ואני היום חזק כמו אז, שהוא יכול לכבוש, אתה יכול לסמוך עליי שאני אכבוש את המקום. ואתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא. כלומר, אני לא מפחד מאתגרים. תמיד חברון הייתה מקום קשה כנראה, לא מקום פשוט. כן, כי אתה שמעת כי ענקים שם וערים גדולות בצורות. מה שלמדנו לעיל שבמלחמת הדרום יהושע הכריד את הענקים מחברון, יכול להיות ששם זה כלל ופה זה פרט. הכוונה בעצם מי ש... בסופו, זה לא היה מיד אז, אלא כלב.
אבל אולי יש פה חכה של הכלב הלך לחברון. כי אז מה זה אתה שמעת ביום ההוא? אתה היית ביום ההוא.
איזה פסוק? מה, אתה לא יודע שיש שם ענקים הכוונה? כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, יכול להיות.
אתה מחליש את הטענה אבל שהוא לא יוכל לקבוש, יש שם ענקים.
למה זה מחליש?
הוא
אומר אבל אני חזק, רק אני יכול לכבוש, הוא אומר, לא מישהו אחר. כן, אני יכול. טוב, יפה, אתה אומר. אז יהושע מברך אותו ונותן לו את חברון מראש. אנחנו נראה בהמשך ש לא זוכר, שנראה את ערי הלוויים, אולי קריית ארבע ניתנה כעיר מקלט וחברון הייתה לחלב, או להפך, צריך לראות בדיוק איך הייתה החלוקה שם, כי חברון הייתה עיר מקלט והייתה בעצם ללוויים. בסדר, ושם חברון לפנים קריית ארבע, שהוא ארבע, ארבע זה שם אדם, הוא היה האדם הגדול בענקים. יש סוברים, לא יש סוברים, אלא חז"ל במדרש דורשים את זה על אברהם אבינו, שגר בחברון, והוא הגדול בענקים בקומתו הרוחנית, אבל זה ודאי לא הפשט, אלא לפי הפשט זה מתייחס לגודל פיזי של אותו ענק שנקרא ארבע, והיו לו גם שלושה ילדים, אז ביחד הם היו ארבעה, אחימן, ששי ותלמי, ילידי הענק. והארץ שקטה ממלחמה אחרי שכלב הוריש את הענקים מחברון. כנראה שזה באמת היה היעד המבוצר הקשה ביותר, לפחות בכל הנוגע לדרום הארץ, לנחלת יהודה.
יש הרב לנחלה של השם, של השם.
לא הבנתי.
זה
בתוך נחלת יהודה, זה לא בלי קשר, אבל זה לא בגורל. זה אומר, עוד לפני שמפילים גורלות, אולי יצא לנו נחלה בגליל העליון, לא יודע, הוא לא יודע איפה יצא. הוא אומר, קודם כל, חברון היא לא בגורל, לכן היא מוקדמת לכל הטלת הגורלות. לא, זה עלה בגורל. זה עלה בגורל. לכן כלב מבקש, לפני שמתחילים פה להפיל גורלות, לפני שזה יצא למישהו אחר, או שלנו יצא במקום אחר, אני רוצה את חברון. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, זה באמת נקודה חשובה, שאנחנו עוד נראה ככה בנחלת השבטים, שבמידה רבה הגורל הוא רק אישר איזושהי מציאות. זה קשור לפרשת שבוע, בויחי, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, החלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, וגם וזאת הברכה ובין כתפיו שכן. יש כל מיני גילויים ברוח הקודש, גם של יעקב וגם של משה, זה בולון לחוף ימים ישכון. ואם יצא לו בגורל, לא יודע מה, את הגליל העליון, אז איך זה יתקיים? רואים שמראש כבר היה די ברור מי מקבל איפה, והגורל רק אישש את זה. לא שהיה זה הפתעות מי יודע מה גדולות. אז לכן זה לא סותר, ייתכן מאוד שכלב הבין שזה האזור שהם צריכים לקבל, לכן גם הבטיחו לו את חברון, ולא את, למה לא את לבו חמד, אולי יתנו לו מקום, גם שם המרגלים היו, והם היו בכל הארץ, אז במידה רבה זה כבר היה ברור מראש, הנה עוד פרשת שבוע, שכם אחד על אחיך, יעקב הבטיח ליוסף, הנה הגורל יצא ליוסף בשכם, זה יוצא כאילו שלא היו הפתעות גדולות מדי, בגורל, אלא להפך, רק נתן אישור אלוהי לכל מה שכתוב בתורה עם יעקב ומשה וכו'. טוב, נתחיל לפחות את נחלת יהודה. בסדר, בואו נקרא. ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם אל גבול אדום מדבר צין נגבה מקצה תימן ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשון ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צינה ועלה מנגב ועבר חצרון ועלה אתרה ונסע בקרקע ועבר עצמונה והיו תוצאות הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב. אולי עד כאן, אולי נעצור כאן. בדרום גבול בני יהודה בדרום מזרח, מאיפה הוא מתחיל? מהקצה הדרומי של ים המלח. עוד מעט נראה מה זה הלשון, אבל על כל פנים גבולו הדרום מזרחי זה בדרום ים המלח, והוא יוצא מדרום למעלה עקרבים. עכשיו יש מחלוקת מה זה מעלה עקרבים, האם מעלה עקרבים זה בעבר המערבי של הירדן, למרות שהירדן כבר לא זורם מדרום לים המלח, ואז זה פחות או יותר, מי שמכיר, העליות או הירידות בין דימונה לכביש הערבה, אז זה מעלה עקרבים, או שבכלל מעלה עקרבים זה ממזרח לים המלח. יש מחלוקת גם לא פשוטה מה זה צינה, שזה נחל צין, האם נחל צין זה פחות או יותר מדרום לים המלח, או שהוא הרבה יותר דרומית כבר במבואות אלת. ויש גם נפקמינות לגבי הערבה, בדיוק ערבה דרומית ושביעית, זה חלק מהמחלקות האלה שהן כמעט בלתי פתירות. ראינו גם מחלוקת איפה היא קדש ברנע. אם מעלה עקרבים היא במזרח, אז קדש ברנע יכולה להיות פטרה, ואם מעלה עקרבים היא במערב ושם כבר עולים להר הנגב, אז קדש ברנע זה כבר משהו שאמור להיות באזור ניצנה, כמו שדיברנו. איך שלא, יש פה גם מקומות שלא כך ברור מהם, הדרה, הקרקע, עצמונה וכו'. על כל פנים, בסופו של דבר זה מגיע לנחל מצרים במערב, שגם כאן יש מחלוקת האם זה השיחור, הפילוסיון, הזרוע המזרחית של הנילוס בצפון סיני, או שזה וואדי אל עריש, כמו שרסג כותב, שאם ככה זה מערבית יותר, ותחום הארץ הוא מצומצם יותר, נמצא מערבה. והיו תוצאות הגבול, דהיינו הגבול קצהו, מגיע לים התיכון, זה יהיה לכם גבול נגב. אז קיצור, אנחנו יודעים שהמקצוע הדרום מזרחית זה דרום ים המלח, המקצוע הדרום הערבית זה או מדרום לאלעריש או עוד יותר מערבה איפשהו בצפון סיני. בין כאן לבין כאן אין דברים יותר מדי ברורים, ושוב זה חלק מהמחלוקות גם לגבי השביעית, כי הרי ברור שהכיבוש של יהושע היה יותר רחב משל בבל. מצד שני, שמיטה נוהגת, לא לגבי איסור ספיחין, אבל לפחות לגבי איסור עבודה, בגבולות עולי מצרים. אז איך שנסמן את גבול יהודה, שם פחות או יותר יעבור הגבול שאסור לעבוד לעניין שביעית, ועד היום יש בזה הרבה עניין, יוטבתה, קו, כן, מעלה 30 או מבואות אילת, יש בזה שינויים משמיטה לשמיטה ומגוף כשרות לגוף כשרות. אולי נסיים רק להיום במה זה הלשון. אז היום רגילים לומר שהלשון של ים המלח זה יש מין כניסה קרקעית כזו של ים המלח פה בדרום, לא ציירתי את זה כל כך מדויק, אבל יש בדרום איזה מין הקרקע אוכלת מים המלח. הבעיה לפרש כך זה שבעוד כמה פסוקים נראה שגם בגבול הצפוני של יהודה יש שם לשון לים המלח. פסוק ה' הוא גבול לפעת צפונה מלשון הים מקצה הירדן, ובצפון אין כזו לשון, אין כניסה של לשון יבשתית לתוך הים, ולכן כנראה שלשון זה הקצה, כאילו ים המלח הוא דומה ללשון כזו, ואז מפה הוא נראה כלשון ומפה הוא נראה כלשון, ובעצם הכוונה היא לקצה של ים המלח, ככה צריך להסביר כאן, ולא כמו שמסבירים היום לשון ים המלח, שזה הכניסה של הקרקע לתוכו. אז ראינו היום את הגבול הדרומי של יהודה, דיברנו על הבעייתיות בזיהוי, איפה בדיוק הוא עבר. בסדר, נראה, הגבול המזרחי שלו זה ים המלח עד קצה הירדן, והגבול המערבי זה אמור להיות הים התיכון, אם כי במישור החוף לא ירשו כמו שצריך. הגבול הצפוני זה גבול שנדבר בו יותר, והוא קשור גם לירושלים, איפה בדיוק עבר הגבול, אבל זה נראה כבר בשבוע הבא, בעזרת השם ביום ראשון. טוב.